ועד רעה, שלכל הדעות, לכאורה, לכאורה, הקריאה באופן פשוט מעכבת. זאת אומרת, אם דברים היו, אם פירות מסוימים היו חייבים בקריאה, ולא קראתי או לא יכול לקרוא בנסיבות מסוימות, הפירות יירקבו. מה זה אומר מבחינת השאלות שהצבנו בהתחלה? האם הקריאה היא דין בחפצה, דין בגב, האם היא קשורה בטבורה להבאת הפירות, להבאת הביקורים, או שזה איזושהי מצווה צדדית, שזה העיתוי שלה, הבאת הביקורים. מכאן ברור שלכל הדעות, קריאת הביקורים היא דין בחפצה, זאת אומרת, צריך, זה פוסל את הפירות, הפירות יירקבו אם לא קראתי, נכון? היה מקום לומר שלפי הרמב״ם אולי לא, ואתם זוכרים שהרמב״ם באמת נמצא במצב, לא ידענו להחליט עד הסוף האם מצוות הקריאה היא חלק מהבאת הביקורים או לא. מה קורה פה? הרמב״ם באמת אומר, זה שזה נראה לפני החג לקריאה. עכשיו זה לא נראה לקריאה, לא מפריע לי, לא נורא, מביא ואינו קורה. הקריאה לא מעכבת. אבל, אמרתי קודם כבר גם שגם ברמב״ם זה לא פשוט, כי ישנם מקרים שבהם גם לפי הרמב״ם זה מעכב. מתי שיש ספק. מתי שיש ספק, אז גם לפי הרמב״ם ישנם מצבים שאני לא יכול לקרוא, ויש צד הרי שהפירות טעונים קריאה, כי זה פירות רגילים שיש לי קרקע, במצבים כאלה, אומר הרמב״ם, ירקבו. זאת אומרת, שם גם אני מסכים שהקריאה מעכבת ופוסלת את הביקורים. אז גם ברמב״ם ישנם מקרים שבהם זה מעכב את, את הביקורים עצמם. לכן איכשהו נראה שלפחות מבחינת המקרה הזה, אלא אם כן יש איזשהו הסבר יוצא דופן, נראה שגם ברמב״ם הקריאה היא בעצם איזשהו דין בחפצה. זאת אומרת, זה דין בחפץ של הביקורים, שאם לא קראת, נפסלו הביקורים. רק יש לזה כללים, מתי כן, מתי לא. אם זה לא חייב קריאה, אין בעיה, כמו שאמרת קודם. זה לא שווה בכל, אומר הרמב״ם, לא שזה לא מעכב. לא שווה בכל פירושו שמתי שחייבים את זה, אז חייבים את זה וזה מעכב. מתי שלא חייבים את זה, אז לא, אז אין בעיה. לא שזה לא מעכב, זה מעכב. זה מעכב רק באותם מקרים שבהם באמת חייבים. לא במקרים שלא חייבים. אבל זה מעכב. זאת אומרת, זה כן דין בחפצה באותם מקרים שבהם צריך לקרוא. אז גם ברמב"ם זה דין בחפצה. למה אני אומר את זה? מה אחת ההשלכות המעניינות שעושה את זה? עוד לא הגענו לדיבור. המשנה בתחילת פרק שביעי של סוטה, המשנה מדברת על אילו נאמרים בכל לשון. יש דברים שאפשר להגיד אותם בכל שפה, ויש דברים שצריך להגיד אותם רק בלשון הקודש. כל מיני אמירות, קריאת שמע, תפילה, ברכת המזון, מקרא ביקורים, דנים שם על הרבה אמירות. המשנה אומרת שמקרא ביקורים נאמר רק בלשון הקודש. אגב, קריאת שמע ותפילה נאמרים בכל לשון. אפשר לקרוא קריאת שמע ולהתפלל בכל שפה, לתת ידי חובה, בין היתר, זה מפתיע קצת למי שלא מכיר את זה. אבל מקרא ביקורים זה נאמר רק בלשון הקודש, כך המשנה אומרת. שאלה למה? למה באמת, מה מיוחד? הרי אתה בסך הכל רוצה להעביר איזה שהם תכנים, ארמי עובד אבי וכו'. אז המקור לזה, מה שהגברה מביאה, זה בגלל שבתורה עצמה כתוב הנוסח. בתורה עצמה כתוב, מה שכתוב יומם ולילה על קריאת שמע, לא כתוב מה יומם ולילה. בסדר, אתה יכול להגיד כך, אתה יכול להגיד אחרת, תעסוק בתורה יומם בבוקר ובעיר. אז קריאת שמע אתה יכול להגיד כך, אתה יכול להגיד אחרת. כאן כתוב בתורה מה הנוסח צריך להגיד, וענית ואמרת, הרמי עובד אבי, וירד מצרים, הבעיה גרושה ממתי מעט, את הפסוקים האם כלשונם צריך להגיד. אז זה המקור. המקור למה צריך להגיד בלשון הקודש הוא ברור. התורה אומרת לי מה להגיד. היא לא אומרת לי על מה לחשוב, על איזה רעיונות. היא אומרת לי את הנוסח שאותו אני צריך להגיד. השאלה ומה הרעיון שמאחורי הדברים, זה המקור, אבל למה באמת? למה באמת פה התורה מכתיבה נוסח, מחייבת אותי בלשון הקודש, ולא אומרת לי, תשמע, תזכור את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לך, תספר בנפלאותיו, באופן כללי, גם באנגלית אתה יכול, מה זה משנה? העיקר שאתה תספר בטובותיו של הקדוש ברוך הוא, בלשונו של הרמב״ם. נדמה לי שהדין הזה קשור למה שראינו עד עכשיו. מה מייחד את הדברים שבהם צריך להגיד שאותם צריך להגיד דווקא בלשון הקודש? מה ההבדל בין מצבים שבהם אני צריך לדבר דווקא בלשון הקודש לבין דברים שאותם אפשר להגיד בכל שפה? ופשוט, סתם שמסתכלים על הבחנה כזאת, נדמה לי שהחילוק הראשון שעולה לי זה שכשאני צריך להגיד משהו בכל שפה, למעשה אין בכלל דין להגיד. יש דין לחשוב או לבטא איזה שהם תכנים כלשהם. לא משנה, בשפה כזאת, בשפה אחרת, מה שחשוב זה הרעיונות או המחשבות או הכוונות שמלוות את הפעולה, ואפשר לבטא את זה בכל שפה, זה לא משנה. אם יש דין להגיד את זה דווקא בלשון הקודש, אז ברור שיש פה איזשהו דין מיוחד מעבר לזה שאני צריך לחשוב על התכנים ולספר בטובותיו של הקדוש ברוך הוא, יש דין אמירה. צריך להגיד דבר מאוד מוגדר כפי שהתורה אומרת. ואז התורה אומרת לי שזה רק בלשון הקודש. כמובן, התורה תיאורטית יכולה לחייב אמירה גם בלשונות אחרים. אבל דבר שלא צריך אמירה למשל, אלא רק הרעיונות חשובים, לא תמצאו שצריך אותו רק בלשון הקודש. אין דוגמה כזאת. כיוון שאם המחשבה והתוכן הוא העניין, הרעיונות הם העניין, אז לא משנה באיזה שפה. אם אני מגדיר דווקא שפה מסוימת, זה אומר שלדיבור הזה יש איזשהו תפקיד מעבר לביטוי של רעיונות. בדרך כלל אנחנו יודעים שדיבור יש לו, הוא אמצעי קומוניקטיבי. אנחנו צריכים להעביר מסרים אחד לשני, אנחנו מדברים. אז בעצם הדיבור הוא אמצעי להעביר רעיונות או לבטא רעיונות. אבל הדיבור בהלכה הוא לא תמיד כזה. לפעמים הוא כזה ולפעמים לא. קריאת שמע ושמונה עשרה הם כאלה. זה מפתיע קצת, אבל הם כאלה. ולכן אפשר להגיד אותם בכל לשון. כיוון שסוף סוף מה שחשוב זה התוכן, לא הדיבור עצמו. אבל ישנם דברים שבהם הדיבור עצמו יש לו איזושהי משמעות. ושם יש כללים. מה זה דיבור הלכתי? דיבור הלכתי יכול לעשות רק בלשון הקודש. איפה אנחנו רואים את זה? בדיוק בהשלכה שעליה דיברנו עד עכשיו. מה זה נקרא שצריך דיבור ולא מספיקים תכנים? הרי אנחנו יודעים שבהלכה ישנם מקרים שהדיבור הוא דיבור פועל, לא דיבור שהוא מבטא תכנים או מעביר מסרים, אלא הדיבור יש לו תפקיד ליצור משהו, ליצור חלויות, דיבור בין נדרים, דיבור בין זהות, זה זהות עושה של נדרים. קידושין, כן, יכול להיות שגם. אז לא בטוח. זה דיון אחר. אז במצבים האלה בעצם מה שקורה זה שהדיבור אמור לפעול. לא רק לבטא כוונות, לא רק ללוות איזשהו מעשה, אלא הדיבור עצמו אמור לפעול. כשאני מדבר נדר או מדבר נדר של נזירות, אני נהיה נזיר. המציאות משתנה, המציאות הרוחנית משתנה. זאת אומרת, הדיבור הוא דיבור פועל. במקום שבו הדיבור פועל, אז צריך לשון הקודש. במקום שבו הדיבור הוא רק מבטא רעיונות, אז לא צריך לשון הקודש, תבטא אותם איך שאתה רוצה. זאת אומרת, אם הדיבור הוא איזמל ופטיש, כן, הוא כלים שיוצרים משהו, שבונים משהו, זה לשון הקודש. בדבר השם שמיים נעשו, נכון? בלשון הקודש התורה העולם נברא. זאת אומרת, לשון הקודש זה מין כלי שאיתו בונים דברים. אז גם בהלכה, כשאנחנו רוצים להכיל חלויות, ליצור מציאויות, הצורה היא לדבר אותם, לעשות את זה בלשון הקודש. אם אני מדבר את זה באנגלית, זה אין איזשהו משמעות. זה ביטוי של תכנים, אבל זה לא דבר שיכול לפעול. אם אני רוצה דיבור שפועל, אז אני צריך דיבור בלשון הקודש. זאת הסיבה, אני חושב, למה בביקורים צריך לשון הקודש, בגלל כל המהלך שאמרנו קודם. כיוון שהדיבורים הם לא סתם איזה ביטוי להכרת הטוב או לזכור את מה שטובותיו של הקדוש ברוך הוא. הדיבורים, המקרא ביקורים הוא חלק ממה שמכיל על הפירות את שם ביקורים. זאת אומרת, אנחנו בעצם הופכים את הפירות האלה לביקורים באמצעות הדיבור, גם באמצעות הדיבור. אז הדיבור הוא דיבור פועל, דיבור שהוא בחפצה. אז כיוון שהדיבור הוא דיבור פועל, אז הוא צריך לעשות בלשון הקודש. אם הדיבור היה צריך רק לבטא משהו, נגיד כוונת מצוות, מצוות צריכות כוונה, אז להתכוון צריך דווקא בלשון הקודש? לא, עכשיו בכל שפה. הרשב"א אומר, זה הקטע האחרון שסולנתי לכם עכשיו, הרשב"א בברכות, יש הרשב"א מאוד מאוד מעניין, הגמרא שם דנה על קריאת שמע שצריך להוציא בשפתיו ויכול בכל לשון וכו'. אז אומר הרשב"א, רבי יוסי אמר לך ממילא שמעת מינה בכל לשון שאתה שומע, פירש רש"י ז"ל, תרתי שמעת מינה. כי דרש נא משמע בכל לשון, שמיעה נא משמעת מינה, זה צריך להשמיע לאוזנו, גם שצריך להשמיע לאוזנו וגם בכל לשון, ואינו מחובר בעיניי. דמנלן דשמעת מינה תרתי, איך אנחנו יכולים מאותו פסוק עצמו ללמוד שתי הלכות שונות? בדרך כלל כל מקור מלמד אותי הלכה אחת, אם המקור הזה תפוס, אי אפשר ללמוד ממנו יותר הלכות. פה יש מקור אחד שמלמד אותי שני דברים, גם כל רם וגם בכל לשון. אז אומר הרשב"א, אני לא אקרא, אני אגיד בעל פה, מה שאומר הרשב"א זה את הדבר הבא. אם צריך מקור לזה שאפשר בכל לשון, זה אומר שצריך להשמיע לאוזנו. כי אם לא היה צריך להשמיע לאוזנו, אז ברור שאפשר בכל לשון, לא צריך לזה מקור. זאת אומרת, מהמקור הזה לומדים רק דבר אחד, שאפשר קריאת שמע בכל לשון. זה מה שלומדים מהפסוק. בכל לשון שאתה שומע. שמע, בכל לשון שאתה שומע. אומר הרשב"א, בסדר, עכשיו אנחנו עושים חשבון אבל. בוא נראה, צריך מקור לזה שאפשר להגיד קריאת שמע בכל לשון. אם קריאת שמע היה משהו שהיה אפשר רק לחשוב אותו ולא להוציא אותו בשפתיו, אז ברור שאפשר בכל לשון, לא צריך לזה מקור. כי מחשבה על מחשבה אין דינים של איזה לשון ואיזה שפה. כל שפה שיש. אם צריך מקור מיוחד שמלמד אותי שאפשר בכל שפה, מה זה אומר? כנראה שהייתי יכול גם לחשוב שלא. איך? כנראה שקריאת שמע צריך להגיד בכל רם. ומכאן לומדים שקריאת שמע צריך להגיד בכל רם. אין שני דברים שאנחנו לומדים באמת מהפסוק הזה. רק דבר אחד. שאפשר בכל לשון. רק מזה שצריך פסוק כדי ללמד אותי שאפשר בכל לשון, מכלל אנחנו כבר לומדים שצריך גם להגיד בכל רם. כי אם זה היה רק דין על המחשבה, אז לא צריך מקור, אז ברור שאפשר בכל לשון. עכשיו, יש כאלה שרצו לעשות פה מחלוקת, נשנה מחלוקת אולי, התוספות בשבת, עד היום ב', אומר שם, בעצם זה פשט הגמרא, אבל התוספות מחדד את זה יותר, אומר שם מה קורה ביהור בבית הכיסא, יהור בדברי תורה בבית הכיסא. אז יהור אסור, אז אומרת, הגמרא מגיעה שם שיהור מותר. שאלת הגמרא, ואולי זה היה בלשון הקודש, זאת אומרת, מה שם מהגמרא, שבלשון הקודש היהור אסור, ובלשון אחרת היהור מותר. אז אומר תוספות שמה, תוספות מסביר שם את הגמרא כך, הוא אומר שהגמרא מתכוונת שיש צד לומר שבלשון הקודש היהור אסור בבית הכיסא ובשאר לשונות מותר. מאיר שם הרשש במקום שמהתוספות הזה יש, הוא חולק על הרשב"א שלנו. זאת אומרת, הוא לא מקבל את מה שאומר הרשב"א. למה? כי רואים שם שגם בנושא של הרהור תוספות עושה הבחנה בין לשון הקודש לבין שאר הלשונות. והרשב"א אומר ביחס להרהור אין שום מקום לחלק בשפות. טוב, לא ניכנס לזה שם באמת, מה המשמעות של החלוקה שם. רק לעניין הרשב"א, יש כאלה שרצו לעשות פה מחלוקת פילוסופית. השאלה אם בני אדם חושבים בשפה או חושבים את הרעיונות רק. והשפה מבטאת את זה רק בדיבור. אבל כשאני חושב, אני לא חושב מילולית, אני לא חושב בשפה, אלא אני חושב את הרעיונות. ויש כאלה שרצו לומר שזה מחלוקת תוספות והרשב"א, זה הווה מן החלוקה.
אני חושב שיש ויש. אני בטוח שהרבה מאוד אנשים, אני חושב שרוב האנשים חושבים מילולית, כי כשאני מנסה להסביר להם שאני לא חושב מילולית, הם חושבים שאני עובד עליהם.
אני גם חושב, זאת אומרת, אני חושב שקשה מאוד להכחיש את העובדה שלפחות חלק גדול מבני אדם כן חושבים מילולית, ולא חושב שלא רק אני, כל המפרשים של הרשב"א, גם החזוני שעצמו בסוף לא נשאר עם זה, לא טוענים שזה מה שהרשב"א אומר, שאין מחשבה מילולית. אלא הטענה שכשיש דין על המחשבה, הדין לא מחייב אותי.
אבל ערעור כולל גם קריאה. ערעור כולל גם קריאה. ערעור בדברי תורה זה גם עיון בטקסט. אז אולי מבחינת זו...
לא, גם דבר על ערעור ממש, לא דווקא על
קריאה. ערעור בלשון ימינו.
אז בעצם מה שהרשב"א מתכוון, וכאן מפרשים אותו רוב המפרשים, זה שבאמת כשיש דין שהוא דין במחשבה, אין שום משמעות להגביל אותו לשפה מסוימת. לא שאי אפשר לחשוב מילולית או שאנשים לא חושבים מילולית, אלא שההלכה לא נכנסת לרובד המילולי. אם ההלכה עוסקת במחשבה, אז המחשבה היא לא משנה באיזה שפה. למה לא באמת? זה מה שאמרנו קודם. שמה? כשאני מדבר על מחשבה, במחשבה אנחנו מדברים על רעיונות, לא בגלל שלא חושבים מילולית, אלא אם יש משהו שלא צריך לומר אותו, אלא רק לחשוב אותו, אז מה שההלכה מצפה ממני זה רק לחשוב את התכנים האלה, את הרעיונות האלה. אז מה זה משנה באיזה שפה? גם אם חושבים מילולית, אבל זה לא חשוב להלכה באיזה שפה אני חושב את זה. במקום שבו נצרך דיבור, שם יכול להיות שההלכה תגיד לי, תראה, צריך דיבור בשפה כזו, לא בשפה אחרת. למה? כיוון שדיבור הוא לא רק ביטוי של רעיונות, אחרת עוד פעם מה זה משנה באיזה שפה, אלא הדיבור הוא לפעמים פועל. וכשהדיבור פועל, התורה אומרת לנו, תעשה את זה רק בלשון הקודש, כי רק ככה זה יפעל, אחרת זה לא יפעל. אולי אני אסיים במחלוקת מעניינת שיש, יש מחלוקת מפורסמת בין הראשונים, הרמב״ם אומר במורה בשני מקומות, הרמב״ם אומר, שלמה לשון הקודש נקראת לשון הקודש? בגלל שלא הונח בשם לעברי ההולדה. זאת אומרת, אין שמות לעברי העמים של האדם, כן, אז לכן זה לשון הקודש. וגם הרייבד בפירושו לספר יצירה, וגם הרמב"ן בפרשת כי תישא, חולקים עליו בתוקף. זה גם נכון, אבל היה צריך להגיד לשון נקייה, למה לשון הקודש? מה זה קודש בזה? אז אומרים, לא, לשון הקודש זה בגלל שהלשון הזאת מתאימה באיזשהו אופן לטבע המציאות. כך כותבים כמה וכמה ראשונים. אז זה אומר שלשון הקודש היא מיוחדת משאר השפות, שאר השפות הן הסכמיות. הם ביטויים לתכנים על סמך מילים שאנחנו מסכמים בינינו, על משמעותן. אז מסכמים על המילים האלה, אז מבטאים את התכנים כך. מסכמים אחרת, מבטאים אחרת. אבל לשון הקודש היא שונה, ושלשון הקודש היא מבטאת את עצם הדבר, זה לא הסכמי. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמרו, כן, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. השמיים זה דברו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה סוג של מציאות לשון הקודש. ולכן היא מתאימה למציאות והיא יוצרת מציאות. אז כשרוצים ליצור מציאויות בהלכה, אז באמת צריך לעשות את זה בלשון הקודש. יש איזה השלכות הלכתיות אגב. הרמב״ם אומר בהלכות קריאת שמע. אדם יקרא קריאת שמע וידקדק באותיותיה בכל לשון שהוא קורא. לדקדק באותיות כשאתה קורא קריאת שמע באנגלית. מוזר קצת, נכון? אז הרי עבד אומר, מה? כל הלשונות פירוש הם, ומי זה ידקדק אחר פירושו? יכולתי להמציא שפה שבה לא יהיה אור באמצע המילה הזאת. אז מה, למה זה כל כך חשוב לדקדק באות אור? אם אני אמציא שפה אחרת שבה אור לא נמצא שם כשכותבים את המילה הזאת, אז מה?
העקביות במשמעות הדברים שאני אומר.
כן, אבל למה זה כל כך חשוב? גם שיהיה ברור, מה אתה אומר?
אני יכול להמציא את שפה שאני רוצה, אבל הדקדוק באותיות הוא משמעות שלו שיש עקביות, שאני תמיד שיש במילים באותו
מובן. למה? מה שצריך זה לבטא את הרעיון.
כי אחרת ביטוי הרעיון לא יהיה...
למה? מה הבעיה? אחרת ביטוי הרעיון, אני והקדוש ברוך הוא מבינים את מה שאני אומר, אבל בסדר, מה הבעיה? מה זה משנה אם אני מדקדק באותיות? מה עומד מאחורי הדברים? אני רק רוצה רק לסיים, כי... מה שעומד מאחורי הדברים זה, קריאת שמע נאמרת בכל לשון, אמרנו. קריאת שמע זה ביטוי של תכנים, זה לא דין באמירה. ביטוי של תכנים, אז תגיד, בכל שפה שאתה רוצה. אבל אז למה לדקדק באותיות? העיקר שאת התוכן אמרת באיזשהו אופן שברור מהו התוכן הזה. וזה מה שהרבד צועק עליו.
זה חלק מהתוכן. התפזה, להגיד,
זה רק איזשהו דין צדדי, אולי טוב, להסביר את הרמב"ם, אולי אפשר. אני חושב שהרבד זה באמת התפיסה הפשוטה. אם באמת מה שחשוב זה רק ביטוי של הרעיונות, אז תבטא אותם איך שאתה רוצה, העיקר שביטאת אותם כמו שצריך. מה זה משנה? אבל הרמב״ם לשיטתו הרי תופס שלשון הקודש היא כמו כל הלשונות. זאת אומרת, הוא בכלל לא תופס שיש לשונות שהן יותר מדויקות, או שהן פועלות דברים, או משהו כזה. כיוון שכך הוא באמת לא רואה הבדל, כל השונות הן הסכמיות. אז כנראה זה באמת אחד משני ההסברים שאתם אמרתם, צריך לדקדק באותיות מאיזשהן סיבות טכניות. אבל לא באמת זה על סיבה מהותית, הרי זה לשיטתו. בפירוש ספר היצירה גם חולק על הרמב״ם. גם הלכות מגילה אגב, יש אותה מחלוקת בין הרמב״ם והרי. וזה בעצם שורש העניין, ולכן גם במקרא ביקורים אמרתי שאני קצת מתלבט, כי במקרא ביקורים גם ראינו לאורך הדרך שהרמב״ם קצת מתנדנד בשאלה עד כמה זה דין בחפצה. כי אצל הרמב״ם גם כשקוראים משהו בלשון הקודש, זה לא אמור להיות שונה מהותית מאשר משהו שקוראים אותו בכל שפה. אז כיוון שכך, לא בטוח עד כמה באמת זה דין בחפצה. טוב, אני מצטער שזה כמה דקות.